שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף למד במסכת מנחות. נתחיל 7 שורות לפני סוף עמוד הקודם, ונסיים קצת מתחת לאמצע עמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בענייני ספר תורה, ונחלק את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון זה שתי הלכות של רב, שיש עליהם איזושהי סתירה מברייתות. ההלכה הראשונה זה ספר תורה שחסרות בו מילים. בטעות הסופר שכח, איך אפשר לתקן? עכשיו, נקדים שבניגוד לתפילין ומזוזות, ששם אי אפשר לתקן מצב כזה, כי אותם צריכים לכתוב לפי הסדר של המילים, ואי אפשר ללכת אחורה ולתקן משהו, ספר תורה לעומת זאת לא צריך לכתוב אותו לפי הסדר, אני יכול לכתוב קטע ולהשאיר איזה מקום ריק, להמשיך, לחזור לקטע הראשון ולהשלים אותו, ולכן גם אם הסופר פספס מילים, הוא יכול אחרי זה לחזור ולתקן אותם. איך הוא יכול לתקן? אז זה לא כתוב כאן בגמרא, אבל עקרונית הוא יכול למחוק שורות שלמות, אם הדיו עדיין לך זה נקרא שהוא מוחק, אם הדיו כבר התייבש זה נקרא שהוא מגרד, בכל אופן הוא יכול להעלים את מה שהוא כתב ולכתוב מחדש בצורה טובה. אבל אם אי אפשר לעשות את זה, כי אין מקום או יש שם שם השם, שאת זה אי אפשר למחוק, אז יש עוד שיטה להשלים מילים חסרות, וזה כמו שבימינו נהוג, אם אתה רוצה להוסיף איזה מילה לשורה, אתה עושה מין סימן כזה שאני לא יודע איך קוראים לו, אולי כמו האות V באנגלית, ואז כותב מעל השורה את המילה החסרה, אז אותו דבר בספר תורה, זה נקרא תולים, רק בלי הסימן וי, פשוט כותבים מעל השורה במקום שבו חסר את המילה החסרה. זה התיקון שלו אנחנו מדברים, כאמור זה נקרא תולים, כי תולים את המילה החסרה למעלה מעל השורה, ושוב, אנחנו מדברים על מקרה כנראה שאי אפשר לתקן בצורה של מחיקה והשלמה, זה תולים. ועכשיו להלכה הראשונה של רב. אומר רב, יש גבול לכמה תיקונים כאלה אפשר לעשות בספר תורה, כי אם יש יותר מדי, אז הספר נראה כאילו שהוא מנומר, כמו כתמים כאלה בין השורות של תיקונים. עכשיו, מה הגבול? אז בזה בדיוק הסתירה בין רב לבין הברייתא. רב אומר שאם בכל עמוד ועמוד בספר תורה יש שני תיקונים כאלה, זה בסדר, אפשר לתקן את שני התיקונים האלו בכל עמוד ועמוד, וזה יהיה בסדר. אבל אם יש 3 תיקונים ומעלה, זה כבר מוגזם, והספר יגנז, זה לפי רב. לעומת זאת הברייתא מקלה יותר, והיא אומרת שעד 3 תיקונים כאלה בכל עמוד זה בסדר, אם יש 4 ומעלה בכל עמוד זה כבר לא בסדר ויגנז. זאת הסתירה בהלכה הראשונה של רב, עכשיו נשים את רב בצד, ואם כבר הבאנו את הברייתא, אז בואו נדבר עליה, ואפשר לומר שבברייתא עם עוד ברייתא שגמרא מביאה, יש בעצם 3 מצבים שונים. מצב אחד זה מה שעכשיו אמרנו, שיוצא מזה שבעצם אפילו שבכל הספר יש 4 תיקונים בכל עמוד, מספיק שיש לי עמוד אחד שבו יש רק 3 ומטה, זה מציל את כל הספר, זה מצב אחד. מצב שני ממשיכה ברייתא לפי המפרשים ואומרת שאם יש בכל הספר יותר מ4, נגיד 6-7, אז עמוד אחד עם 3 זה כבר לא מספיק, אלא בשביל להציל מצב כזה צריכים עמוד אחד מושלם לגמרי, זה מצב שני, ואגב רב יוסף מביא כאן טריק, הוא אומר גם אם כל הספר עם 6-7 בכל עמוד ויש עמוד אחד עם רק 3, הוא יכול לתקן את העמוד הזה של 3, כך שעכשיו הוא מושלם, ועכשיו כיוון שיש כבר עמוד מושלם, אז הוא כבר מציל את כל הספר אפילו ששם יש 6-7, וכך אפשר לתקן את כל הספר. בכל אופן, זה המצב השני, שבכל הספר יש 6-7, אז כאן צריך בשביל להציל עמוד אחד מושלם, ואז אפשר לתקן הכל. מצב שלישי, אם יש בכל הספר יותר מ-6-7, זה נקרא כאן שהרוב טעות, אז אפילו עמוד אחד מושלם כבר לא יעזור, וכבר אי אפשר לתקן את הספר הזה, והוא צריך להיגנז. זה משולה מהברייתא, ועד כאן הלכה הראשונה של רב לגבי מה הגבול שמתקנים על ידי תליה. הלכה השנייה של רב, שגם עליה כאמור מקשים מברייתא, זה שכשכותבים ספר תורה, אפשר לגמור גם באמצע עמוד, לא צריך להגיע לסוף העמוד. עכשיו על זה מקשים מברייתא, שאומרת בפירוש שבאמת את החומשים של הספר תורה אפשר לגמור באמצע עמוד, אבל את כל הספר צריך לגמור דווקא בסוף העמוד, ואם הוא רואה שהוא הולך לגמור באמצע ואין לו עוד מילים, אז שפשוט יקצר את השורות לאט לאט עד שבסוף יגיע לסוף העמוד, אז זה קשה על רב, ולזה מביאים שני תירוצים. תירוץ ראשון זה שרב לא התכוון לכל הספר אלא לחומשים, אבל את זה גמרא דוחה מאמירה אחרת של רב שבפירוש הוא אומר שאת סוף הספר, איפה שכתוב לעיני כל ישראל, אפשר לגמור באמצע, אז הוא לא התכוון לחומשים. לכן תירוץ שני, גם רב מסכים שאת כל הספר תורה כן צריך לגמור בסוף העמוד, ומה שהוא אמר שגומר באמצע הוא לא התכוון באמצע העמוד, אלא באמצע השורה. כלומר בסוף העמוד, בשורה האחרונה, הוא מסיים את 3 המילים האחרונות באמצע השורה. זה התירוץ השני, וזה מתקבל. עכשיו בסוגריים, גם על זה יש מחלוקת, אנחנו מסברים את זה לפי נימוקי יוסף, למה בדיוק רב התכוון? רבנן אומרים שרב התכוון שהוא יכול לגמור באמצע השורה, אבל לא חייב. מצות רבשי אומר, חייב לגמור באמצע השורה ולא בסוף השורה, כך גם כתוב בשולחן ערוך. יש מסבירים, כי ככה רואים שזה נגמר. אם הוא יגמור בסוף השורה, אז אפשר לטעות ולחשוב שאולי יש עוד המשך, אבל כשהוא גומר באמצע השורה, זה מראה שזה הסוף. ועד כאן ההלכה השנייה של רב, שגם עליה קשו מברייתא, אבל הפעם הבאנו תירוץ. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, עם שתי הלכות של רב שקשו עליהם מברייתות. על ההלכה הראשונה לא ניסינו לתרץ, על השנייה תרצנו. החלק השני זה ברבע עליון של עמוד א', וגם כאן נראה שוב שתי הלכות של רב לגבי ספר תורה. מה שמשותף בין שניהם זה שזה רבי יהושע בר אבא שאמר בשם רב גידל בשם רב. ההלכה הראשונה, שהיא לא לגבי כתיבת ספר תורה, אלא לגבי קריאה בספר תורה, זה שכשקוראים את שמונת הפסוקים האחרונים של התורה, אז נותנים לאדם אחד לעלות בהם, לא מחלקים אותם באמצע לשני עולים. למה? אז זה מתקשר למחלוקת תנאים לגבי מי כתב את שמונת הפסוקים האחרונים של התורה, ששם מתוארת מיתת משה. רבי יהודה אומר שמשה לא יכול לכתוב אותם, כי הוא לא יכול לכתוב שהוא מת, אלא יהושע בן נון כתב אותם. לעומת זאת רבי שמעון אומר, מה פתאום? ברור שאת כל התורה משה כתב, וגם את שמונת הפסוקים האחרונים, ופשוט השם אמר לו לכתוב שהוא מת, אפילו שהוא בעצם עוד לא מת, והוא באמת כתב את זה עם דמעות, בצער. זאת המחלוקת הנעים, ועכשיו מתוך זה בוא נחזור לרב. רב כאמור אמר שאת השמונה פסוקים אלו צריך לתת לאדם אחד שיקרא ברצף, אז בוא נראה עם איזה טענה הוא מתאים. אז לפי רבי יהודה, שאת השמונה פסוקים אלו יהושע בן נון כתב, אז זה מאוד מובן, כי זה באמת חטיבה בפני עצמה. אבל לפי רבי שמעון שגם את הפסוקים אלו משה כתב, אז מה זה שונה מכל שאר התורה? למה לא לחלק לשתי עליות? עונה הגמרא, זה מתאים גם לרבי שמעון, כי גם לדעתו, בכל זאת יש כאן משהו מיוחד. זה לא כמו שאר הפסוקים שמשה כתב על מה שהיה, אלא השם מנבא לו את מה שהוא יהיה, והוא כתב את זה בדמות, אז גם לדעתו זה סוג של חטיבה אחת, ומעלים רק עולה אחד, ועד כאן הלכה הראשונה של רב גידל בשם רב. ההלכה השנייה, באמצע עמוד א', לגבי המצווה לכתוב ספר תורה, הוא אומר שמי שקונה את הספר מן השוק, אז לפי רש"י אמנם הוא קיים מצווה, אבל זה פחות מודר. זה כמו שהוא חוטף מצווה מן השוק. לעומת זאת, מי שכותב את הספר, זה מצווה מן המובחר, וזה שקול כאילו שהוא קיבל את התורה מהר סיני. רב ששת מאיר, שגם מי שמגיע אפילו עוד אחת, גם זה נקרא. ועד כאן הלכה השנייה, ועד כאן חלק השני של השיעור, ראינו עוד שתי הלכות בשם רב. החלק השלישי, תנו רבנן, קצת מתחת לאמצע עמוד, זה אוסף של הלכות לגבי דיני הכתיבה, ואת החלק הזה נחלק לארבעה סעיפים, ושימו לב שלפי המפרשים, רוב ההלכות שנראה כאן זה לכתחילה בשביל שהספר יהיה יפה, אבל זה לא מעכב בדיעבד, כאמור נראה ארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי הרוחב של היריות והעמודות. עכשיו, לפני שנתחיל רק פה ונזכיר, בשביל לכתוב ספר תורה לוקחים הרבה יריות של קלף ותופרים אותם ביחד, כשבכל יריה כותבים כמה עמודות, זה נקרא כאן דפים. ונראה עכשיו מה הרוחב של אותם יריות ועמודות. אז לגבי הרוחב של הדפים, העמודות, אומרת הברייתא שלא יעשה אותם צרות מדי, כי אז זה נראה כמו איגרת, וגם לא רחבות מדי, כי אז קשה לקרוא, בסוף כל שורה צריך לעבור לשורה הבאה, ואם זה רחב מדי קשה למצוא איפה אותה, אלה יעשה את עמודות באיזשהו רוחב בינוני, וזה רוחב של המילה למשפחותיכם שלוש פעמים, כלומר 30 אותיות. זה הרוחב של העמודות. ועכשיו שאנחנו יודעים את הרוחב של העמודות, בוא נדבר על הרוחב של היריות. גם כאן אומרת הברייתא, לעשות משהו ממוצע. לא יריות ארוכות מדי עם המון עמודות בהם, וגם לא קצרות מדי, זה לא יפה, אלא שיהיה יריות שאפשר לכתוב בהם בין 3-8 עמודות, לא פחות ולא יותר, זה אורך היריות, והברייתא מעירה על זה שתי הערות. הערה אחת, אם הוא מצא יריעה ארוכה יותר, שלמשל מספיקה לתשע עמודות, אז כאמור זה לא טוב, אלא צריך לגזור אותה ולחלק אותה לשתי יריעות, וכשהוא עושה את זה, אז שלא יחלק לאורך של שש עמודות ושלוש, אלא משהו יותר שווה, כי זה יותר יפה כשהיריעות די שוות אחת לשנייה, לכן יחלק לחמש וארבע, זאת הערה אחת. הערה שנייה, אם הוא הגיע לסוף הספר והוא גמר את היריעה ונשאר לו לכתוב עכשיו עוד עמודה אחת, או אפילו רק עוד פסוק אחד, אז כאן הוא לא צריך לקחת רוחב של שלוש עמודות, כי אין לו מה לכתוב בשלוש עמודות, אלא כאן הוא כן יכול לחבר עוד יריעה קצרה של רוחב של רק עמודה אחת, ולכתוב שם את מה שנשאר לו, אפילו אם זה רק פסוק אחד, וכמו שכבר למדנו, את הפסוק הוא צריך לסיים למטה, ולכן הוא פשוט יכתוב את הפסוק הזה עם אותיות מאוד רחבות, כך שכל מילה תתפוס שורה, כך שבסוף הוא יגיע עד למטה. זאת הערה שנייה לפי התיקון של הגמרא, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק הזה, הרוחב של העמודות והיריות. הסעיף השני זה לגבי רווחים בכתיבה, ונדבר כאן על שלושה נושאים. נושא אחד זה הרווחים מסביב לעמודות, אומרת הברייתא שבספר תורה מתחת לכל עמודות הוא משאיר רווח של טפח, מעל מספיק רווח קטן יותר של שלוש אצבעות, ובין דף לדף, כלומר בין עמודה לעמודה, מספיק רווח של שתי אצבעות. זה בספר תורה, בסוגריים אגב, בחומשים, כלומר כשכותבים לא ספר תורה שלם אלא רק כל חומש בפני עצמו, שבזה אין קדושת ספר תורה, מספיק פחות רווח למטה שלוש אצבעות, למעלה שתי אצבעות, ובין דף לדף רוחב של אגודל. בכל אופן, זה לגבי הרווחים מסביב לעמודות. הנושא השני זה רווחים בין השורות ובין המילים. אז בין השיטות, כלומר בין השורות, הוא משאיר רווח של מלוא שיטה, כלומר שורה שלמה. בין התיבות, כלומר בין המילים, הוא משאיר רווח של אות קטנה, אות יוד, ובין האותיות, מספיק רווח קטן ממש של רוחב שערה. זה הנושא השני. הנושא השלישי, זה שש שורות לפני סוף עמוד א', זה מה קורה בדיעבד, אם הוא לא ישיר מספיק רווח, וגם כאן נדבר על שני נושאים, אם הוא לא ישיר בגובה או לא ישיר ברוחב. ולפני זה רק נקדים, שכשכותבים את הספר תורה, אז קודם כל עושים סרטוטים, כלומר קווים כאלה שחורטים בתוך הקלף, ועושים אותם גם לאורך, כלומר ממין לשמאל, שורות שורות שיהיה על מה לכתוב את המילים, וגם מלמעלה למטה, בשביל שכל עמודה תתחיל בקו ישר ותסתיים בקו ישר. ועכשיו כאמור הנושא שלנו, זה מה אם את הסרטוטים האלו הוא עשה בצורה כזאת שהוא לא יוכל להשאיר את הרווחים שעליהם דיברנו, וכאמור אנחנו מדברים על בעיה לגובה ואחרי זה על בעיה לרוחב. הבעיה לגובה זה מה אם הוא סרטט את השורה הראשונה למעלה גבוהה מדי כך שלא יהיה מספיק רווח מעליה, או את השורה התחתונה למטה כך שלא יהיה מספיק רווח מתחתיה, או שהוא סרטט את השורות פשוט צמודות מדי, כך שלא יהיה מספיק רווח בין השורות. מה עושים? האם שיקטין את האותיות בשביל שכן יהיה את הרווחים שדיברנו עליהם? אומרת הברייתא לא. עדיף שהאותיות יהיו יפות בגודל טוב, גם אם זה אומר שהוא יגלוש לתוך אותם שוליים שדיברנו עליהם למעלה למטה, או לרווחים בין השורות, זה לגבי הגובה. לגבי הרוחב נאמר דבר דומה. מה קורה אם הוא כותב, והוא רואה שעד סוף השורה, כלומר עד הסרטוט הזה ששם הוא אמור לסיים, הוא רואה שאין לו מקום לכתוב את כל המילה. האם שיגלוש לשוליים, כלומר לרווח שבין העמודות, או שפשוט יפסיק ויעבור לשורה הבאה, אומרת הברייתא שלא יכתוב קטן ושלא יעבור לעמודה הבאה, אלא שיגלוש לשוליים. ואם מביאה דוגמה, נגיד שנשארה לו מילה של 5 אותיות, אז שיכתוב 3 אותיות בתוך המקום, ויגלוש עם 2 אותיות, אבל לא הפוך, שלא יכתוב 2 אותיות ויגלוש עם 3, זה כבר לא נראה יפה. יש מפרשים שזה דווקא עניין של 3 לא נראה יפה, יש מפרשים שהעניין כאן זה הרוב, שהרוב יהיה בפנים ורק המיעוט של המילה יהיה בחוץ. בכל אופן, שוב, הדוגמה של הברייתא, אם זה מילה של 5 מילים, אז ש3 יכתוב בפנים ו2 יגלשו לשוליים. עכשיו, מדגישה הברייתא שזה דווקא כשחלק בפנים וחלק בחוץ. אבל אם נגיד הוא הגיע לסוף השורה, והמילה הבאה זה מילה של 2 אותיות, אז שלא יגיד, היי, אמרנו שאפשר לכתוב 2 אותיות בשוליים, אז הוא יכתוב את כל המילה הזאת של 2 אותיות בשוליים. לא, מה שאמרנו בשוליים זה רק שזה שארית של איזושהי מילה. אבל מילה שלמה בשוליים זה כמובן שלא, אלא הוא פשוט יעבור לשורה הבאה. ועד כאן הנושא השלישי בברייתא, לגבי מה עושים בדיעבד, אמרנו שאומנם צריך את הרווחים שדיברנו עליהם, אבל בדיעבד אפשר לגלוש עליהם למעלה למטה, בין השורות או הציד על השוליים, לא נורא, זה היה הנושא השלישי לגבי הרווחים. הסעיף השלישי בחלק השלישי, זה כבר בשורה הרביעית בעמוד ב', זה מחזיר אותנו לנושא שכבר דיברנו עליו בחלק הראשון, וזה אם הוא פספס מילים. אז שם כבר אמרנו שאם זה מילים רגילות וזה גם לא יותר מדי תיקונים, אז זה לא בעיה לתקן. אפשר או לתלות את מה שחסר למעלה, או למחוק ולהשלים את מה שחסר ואת מה שמחקת לתלות למעלה, זה לא בעיה. אבל מה אם משהו שכח זה את שם השם? אז לגבי זה הברייתא מביאה כמה דעות, ואנחנו כאן נראה אותם מהמקל למחמיר. הכי מקל זה רבי יוסי, שאומר שגם את שם השם אפשר לתלות. פשוט יכתוב למעלה את שם השם, זה בסדר, ובהמשך מביאים את רבי שמעון שזורי, שגם אומר שתולים, הוא רק מקביל את זה, צריך לתלות את כל שם השם, ולא שחלק יהיה בשורה וחלק יהיה למעלה. זה דעה ראשונה, הכי מקל, אפשר לתלות. שתי הדעות הבאות זה רבי יהודה ורבי יצחק, שהם שני מחמירים ואומרים שלא תולים את שם השם, אלא צריך פתרון אחר, וזה שבמקום שבו אמור להיות שם השם, והוא כתב שם מילים אחרות, אז את אותם מילים צריך להעלים משם, ובמקומם לכתוב את שם השם, ואילו אותם מילים שהוא העלים משם, אותם הוא יתלה, אחרי שם השם. זה באופן כללי גם רבי יהודה וגם רבי יצחק, רק שהם נחלקו ביניהם שרבי יצחק אומר שאפשר לעשות את זה בין במחיקה ובין בגרירה, כלומר בין אם הדיו עדיין טרי ופשוט מוחקים אותו, ובין אם הוא כבר יבש ומגרדים אותו, בשני המקרים אפשר לעשות את זה, ועל המקום שבו מחקו או גירדו יכתוב את שם השם, וכאמור את מה שהוא מחק או גירה, הוא יכתוב מיד אחרי זה בתליה למעלה, זה רבי יצחק. לעומת זאת רבי יהודה מחמיר קצת יותר ואומר אפשר בגרירה אבל לא במחיקה, כי את שם השם לא כותבים על מקום החוק אלא רק על מקום מגורד, זה כנראה יותר נקי ככה. ועד כאן רבי יהודה ורבי יצחק לא תולים את שם השם, אבל כן אפשר או למחוק או רק לגרד, לכתוב את שם השם ולצלות את מה שחסר. זו הדעה השנייה שהתפצלה לשתיים. הדעה השלישית זה רבי שמעון בן אלעזר, שהוא אומר לא זה ולא זה. לא תולים את שם השם, וגם לא כותבים את שם השם על מקום מחוק או מגורד, ובעצם אין פתרון. אלא צריך לגנוז את כל אותה היריעה, ולכתוב חדשה במקומה, עד כאן השיטות בברייתא. ומיד אחרי הברייתא, גמרא והאמוראים, שכל אחד פוסק כמו אחת השיטות, רב פוסק שתולים את שם השם, כמו רבי יוסי, רבי יצחק בר שמואל פוסק שאפשר לכתוב על המחיקה, כלומר, כמו רבי יצחק בברייתא, והגמרא שואלת, למה הם אמרו את הדעה שלהם, ולא פשוט אמרו כמי הם פוסקים בברייתא, כלומר, למה הרב פשוט לא אומר, הלכה כרבי יוסי, במקום להגיד תולב, אותו דבר רבי יצחק בר שמואל, עונה הגמרא כי היו גרסאות שונות לגבי איזה תן אמר איזה דעה בברייתא, לכן שלא יהיה בלבול, הם אמרו את דעתם ולא רק כמי הם פוסקים. ועד כאן הסעיף השלישי בחלק השלישי לגבי אם הוא פספס מילים. הסעיף הרביעי והאחרון, זה בשליש העליון של עמוד ב', זה שאחרי שבנו את שני המוראים הקודמים, הגמרא מביאה עוד המורה, רבי חנינה, שאומר את הדבר הבא. הוא אומר, הלכה כרבי שמעון שזורי, באיזשהו מקרה מסוים, ולא עוד, אלא שבכל מקום הלכה כמותו. עכשיו, אמנם בסופו של דבר הוא בעצם פוסק שתמיד הלכה כרבי שמעון שזורי, אבל הוא בכל זאת חילק את זה לשניים. הוא דיבר על איזשהו מקרה מסוים שהלכה כמותו, ואז הוא הוסיף שגם בשאר המקומות הלכה כמותו. והגמרא מסתקרנת, מה זה אותו מקרה ראשון שלב הוא התייחס שהלכה כמותו? ובהתחלה היא מציעה, אולי זה המקרה שלנו, שרבי שמעון שזורי אמר שתולים את שם השם, אבל רק אם זה כולו למעלה ולא חלק למעלה, חלק למטה, אולי לזה הוא התכוון, אבל דוחה הגמרא לא. אם הוא התכוון למקרה שלנו, אז כשהגמרא אחרי הברייתא הביאה את האמוראים, רב ורבי יצחק בר שמואל, שכל אחד פסק אחת הדעות בברייתא, אז היא הייתה גם מביאה את רבי חנינה שפסק כרבי שמעון שזורי. אלא כנראה שרבי חנינה לא דיבר על המקרה שלנו, אלא על איזשהו מקרה אחר. על איזה מקרה? אז על זה נדבר כבר מחר, וניכנס לאיזשהו מסע ברחבי השס, למצוא למה רבי חנינה התכוון כשהוא אמר שהלכה כרבי שמעון שזורי באיזשהו מקרה מסוים, ובעצם גם בשאר המקרים. אבל בינתיים נעצור כאן, הגענו בסופו של דבר לקצת מתחת לאמצע עמוד ב', ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בענייני ספר תורה, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו שתי הלכות של רב שהקשו עליהם מברייתות. הלכה אחת זה שאם הסופר פספס מילים, אז אפשר לתקן את זה על ידי שתולים, כלומר כותבים את המילה החסרה, מעל המקום שבו זה אמור להיות, מעל השורה. אבל אומר רב, יש גבול כמה תיקונים כאלו אפשר לעשות, ובזה יש סתירה בין רב לברייתא. רב אמר שאם בכל עמוד ועמוד בספר תורה יש שניים כאלה, זה בסדר, אבל שלושה זה כבר לא. זה כבר מוגזם, זה נראה מנומר. לעומת זאת הברייתא אמרה ששלושה זה בסדר ורק ארבעה זה לא, ומשם המשכנו גם עם הברייתא וראינו שבעצם יש שם שלוש רמות. רמה אחת, זה שאם יש ארבעה תיקונים בכל הספר, אז כמו שאמרנו, אם מספיק עמוד אחד שהוא שלושה תיקונים, זה מציל הכל ואפשר לתקן הכל. רמה שנייה, אם בכל הספר יש יותר מארבעה תיקונים בכל עמוד, אלא נגיד שישה, שבעה, אז כאן כבר עמוד אחד עם שלושה לא מספיק בשביל להציל, אלא רק אם יש עמוד אחד מושלם, זה מה שמאפשר לתקן הכל. רמה שלישית, אם יש בכל הספר יותר מזה, אז אפילו עמוד מושלם לא מספיק, וכל זה היה הסעיף הראשון בחלק הראשון. בסעיף השני רב אמר שאפשר לגמור את ספר התורה אפילו באמצע עמוד, על זה כשנו מברייתא שאמרה שחומשים גומרים באמצע עמוד, אבל את ספר התורה צריך לגמור בסוף העמוד, וענינו שתי תשובות, או שרב התכוון לחומשים, אבל דחינו, או שהוא לא אמר שגומרים באמצע עמוד, אלא גומרים באמצע השורה. וראינו מחלוקת האם אפשר באמצע השורה, או שצריך בדווקא באמצע השורה, וכך פוסק השולחן ערוך, וכל זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו עוד שני דינים של רב, הפעם רב גידל בשם רב. דין אחד זה שאת שמונת הפסוקים האחרונים של התורה קורא אדם אחד, לא מפצלים לשניים, ואמרנו בהתחלה שלפי רב יהודה, שאומר שיהושע בן נון כתב את השמונה הפסוקים האלו על זה שאומר שנפטר, אז זה הגיוני, כי זה חטיבה נפרדת מהתורה עצמה. לעומת זאת לרבי שמעון שאמר שגם את הפסוקים האלו משה כתב, אז מה מיוחד בהם? ועניינו, עדיין זה מיוחד שמשה כתב אותם בדמע על העתיד ולא על מה שהיה, ולכן גם לשיטתו הגיוני שלא מפצלים, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני היה לגבי מצוות ספר תורה, שאומנם לקחת ספר תורה מן השוק, אז הוא יצא די חובה, אבל זה פחות מודר, זה כחוטף מצווה מן השוק, הרבה יותר מודר, זה לכתוב את הספר, ואז זה כאילו קיבלה מהר סיני, רב ששת אמר שאפשר גם להגיע, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על דיני הכתיבה, וראינו ארבעה סעיפים. סעיף ראשון, רוחב הדפים, כלומר העמודות, לא היו צורות מדי ולא רחבות מדי, אלא בערך 30 אותיות, והרוחב של כל יריעה זה שהיא תוכל להספיק לשלושה עד שמונה דפים כאלה, ועל זה הערנו שתי הערות, אם יש לו יריעה ארוכה יותר, אז שיחלק אותה בצורה שווה, למשל אם זה יריעה של תשעה דפים, אז שלא יחלק שלושה ושישה, אלא ארבעה וחמישה, והערה נוספת, היריעה האחרונה, אם אין ברירה, היא יכולה להיות קצרה יותר, אפילו עמודה אחת, אפילו פסוק אחד בכל עמודה הזאת, רק שימרח אותה ככה מלמעלה עד למטה, וזה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני היה לגבי רווחים בכתיבת הספר, וכאן ראינו שלושה דברים. א', מסביב לעמודות, אז בספר תורה צריך למטה טפח מעל שלוש אצבעות, ובין עמודה לעמודה שתי אצבעות. דבר שני, הרווחים בין השורות והמילים, אז בין השורות צריך שורה שלמה, בין הצוות, אז כמו עוד קטנה, כלומר י', ובין אותיות מספיק רווח כלשהו, אפילו רוחב של שערה. ודבר שלישי, מה קורה אם בדיעבד אין איך לעשות הרווחים אלו, אלא אם כן הוא יקטין את האותיות? אומרת הגמרא, לא יקטין אלא יוותר על הרווח גם למעלה ולמטה, וגם אם הוא צריך לגלוש שמאלה לתוך השוליים, אבל אם הוא גולש, אז רק עם שתי אותיות מתוך חמש למשל, ולא שלוש מתוך חמש, וכמובן לא מילה שלמה, אלא רק שארית של מילה, וכל זה היה הסעיף השני לגבי הרווחים. הסעיף השלישי היה, מה קורה אם הוא פספס את שם השם, איך משלימים את זה? אז ראינו ברייתא עם דעות, נגיד אותה מהקל החמור, רבי יוסי אומר שגם את זה אפשר לתקן על ידי תליה, כלומר לכתוב את שם השם מעל המקום שבו זה אמור להיות, וגם רבי שמעון שזורי הסכים לזה, רק הוא הדגיש שתולים רק אם תולים את כל שם השם, ולא חלק למעלה, חלק למטה. הדעה הבאה, רבי יהודה ורבי יצחק, שניהם אומרים שלא תולים את שם השם, אלא אומר רבי יצחק, הוא יכול למחוק או לגרור את המילים שהוא כתב במקום שם השם, לכתוב שם את שם השם, ואת המילים שהוא החזיר, אותם הוא יצלה. רבי יהודה מסכים, אבל הוא אומר רק על ידי גרירה ולא על ידי מחיקה. והדעה האחרונה, רבי שמעון בן אלעזר, הוא מחמיר יותר, והוא אומר שאת כל זה אפשר לא לתלות את שם השם, וגם לא לכתוב אותו על מקום מחוק או מגורד, אלא אין ברירה, אלא לגנוז את כל אותה עירייה. זה היה בברייתא, באמוראים, רב אמר כמו רבי יוסי שהוא תולה את שם השם, רבי יצחק בר שמואל אמר כמו רבי יצחק שהוא כותב על המחיקה, ואז אגב זה, בסעיף הרביעי בחלק הזה, הביאו את רבי חנינה שאומר באופן כללי, הלכה כרבי שמעון שזורי, באיזשהו מקרה מסוים, ובעצם בכל מקום שרבי שמעון שזורי דיבר, הלכה כמותו. וניסינו להבין מה זה אותו מקרה מסוים ראשוני שלו הוא התייחס, האם הכוונה היא לנושא שלנו של תליית שם השם, והגמרא דחתה, לא יכול להיות, כי אם כן היו מזכירים אותו יחד עם רב ורבי יצחק בר שמואל, אלא כנראה שהוא התייחס לנושא אחר, לאיזה נושא, על זה נדבר מחר, כל טוב בינתיים.